אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר כנסת ולדימיר בליאק, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
מורכב, בהתאם לנסיבות.
ספר לי.
עברנו משהו, אני חושב שקודם כל כולנו, בשביעי באוקטובר, וזה התחיל מבחינתי משעות הבוקר. אגב, מה שמעניין, שבאותו יום הייתי אמור לנאום בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית, אתה זוכר, הייתה פעם.
מה זה הפיכה משטרית?
הייתה פעם.
תזכיר לי?
כן. אז הייתי אמור לנאום.
אתה לא מתייחס אליי. כן.
הייתי אמור לנאום בצומת שער הנגב, במוצאי שבת, השביעי באוקטובר. ואני זוכר שכשהתחיל עוד בשעות הראשונות ולא היה ברור מה יהיה, מישהי כתבה לי בטוויטר, אני אפילו לא זוכר את השם, שכנראה שלא תגיע היום, וחבל כי חיכינו לך. ואחרי כמה שבועות חשבתי שאני אפילו לא יודע בחיים או לא בחיים.
אוי ובוי.
ואופיר ליפשטיין, זכרונו לברכה, הייתי רואה חשבון שלו ב-2018 בבחירות, והוא חבר, וכבר בשעה 11 לדעתי הודיעו שהוא נרצח, ואחרי זה שלחו לי איזשהו מיקום של משפחה בניר עוז, שהמחבלים השתלטו מהבית, וניסיתי לעזור להם. בקיצור, גם כבר בשביעי באוקטובר, כל היום הייתי בתוך האירוע, ומאז, אני חושב שראיתי כבר הכל. הייתי, השבוע אחרי זה הייתי בכפר עזה ובארי, ואני קשר יומיומי עם המשפחות, וכמובן ראיתי את הסרט, והפסקתי לישון כמו שצריך.
ראית את כל הסרט?
כן.
אני לא אוכלתי.
ראיתי, כי מאוד מאוד התלבטתי, אני חושב שהרבה חברי כנסת התלבטו לפני הקרנה. מעניין שרופא הכנסת חילק לנו כדורים. כדורי הרגעה.
ובן.
לפני, כן. אבל ראיתי את זה כחובה. מבחינתי, כנבחר ציבור, לראות את זה, כדי באמת להיחשף למה שקרה.
אוקיי. אני התחלתי לראות את הסרט הזה. ראיתי אולי 20 דקות. לא יכולתי להמשיך. אבל הייתי צריך להעביר קטעים ממנו בתוקף התפקיד הדיפלומטי שלי, והעברתי. ולא העברתי את הכל, העברתי קטעים שירשו לי להעביר, שאפשרו לי להעביר. ואני חושב שכל מי שצפה בזה, התהפכה לו הנשמה והתהפך לו כל מה שהוא חשב עד השביעי לאוקטובר. ואני רוצה לשאול מכאן, מה ייחשב בעינינו כהצלחה? לפני שאתה עונה לי, אני אגיד לך את דעתי בצורה הפוכה. אני לא יכול לשמוע עיתונאים שמדברים על זה שאנחנו הפסדנו. לא יכול לשמוע את זה. זה מטריף אותי. כי ברגע שאתה אומר את זה, אתה בעצם משדר לחמאס הארור הזה, שאנחנו, יש לנו עוד... אתה יודע, הכוחות להמשיך. מי אומר דבר כזה? א', זה לא נכון, כי אני באחת הכתבות כתבתי, כשהאחברים האלה יצאו מהמחילות שלהם, הם יראו שאין עזה. וזה כבר כשלעצמו, חלק גדול מהניצחון. נכון, לא השלמנו אותו, לא החזרנו את החטופים, ולא הצלחנו לתפוס את הבני כלבים האלה, ואנחנו נצליח. אבל אסור להגיד את הדברים האלה, אני חושב. ובטח ובטח לא לדבר בסגנון הזה. אתה מסכים איתי?
אני לא אומר שהפסדנו. אם כי ברור שקיבלנו מכה.
מכה לדורות.
מכה נוראית ולדורות, וזה לא ישחק.
נכון. לא, אני לא מדבר על השביל אוקטובר, אני מדבר על היום.
כן, אני לא, מצד שני, אני לא, לגמרי לא מתחבר לשיח של ניצחון מוחלט, וכל מה שנתניהו מנסה להפיץ פה, כל ההתלהבות המוזרה הזאת, אין פה ממה להתלהב. גם היום אנחנו הרי, אתה יודע מה, אני חייב לספר לך סיפור. באחד הימים הראשונים, אני לא מעט הולך לבתי חולים, מבקר את הפצועים, ובאחד הימים הראשונים הלכתי לאסותא אשדוד. ובכניסה לאחד החדרים פגשתי זוג הורים, והתחלתי לדבר איתם, מסתבר שהבת שלהם, הניצולת נובה, מאושפזת, והם היו מאוד אופטימיים. הם היו איתי מאוד אופטימיים, שהם קיבלו את החזרה בחיים, ואז ראיתי את הילדה שקמה מהמיטה, ובליווי האחות ניסתה לעשות כמה צעדים, והיא צרכה. והיא לא צרכה מהכאב הפיזי, צרכה מהכאב הנפשי. ואני באותו רגע הבנתי שאנחנו אומה היום, שהנשמה שלנו צורחת. וזאת הסיבה שאני לא מתחבר לשיח הזה של הניצחון המוחלט, כי אנחנו עוברים טרגדיה נוראית. מה יחשב לניצחון, אני לא יודע, אבל אני כן יודע מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להשיב את הביטחון לאזרחים שלנו ולהגזיר אותם הביתה. ואפשר להשיג את זה קודם כל על ידי מיטוט הכוח הצבאי של חמאס, שעכשיו הצבא עושה את זה לא רע בכלל, ותרגום ההישגים האלה להישג מדיני. להישג מדיני, כלומר, כן צריך לדבר על יום שאחרי, וכן צריך לחשוב מה יהיה השלטון האזרחי ביום שאחרי, שגם יחד עם השליטה הביטחונית יבטיח לנו את הביטחון, וכמובן השבת החטופים. השבת החטופים מבחינתי זו חובה מוסרית.
ערך עליון.
ערך עליון, ואני בסך הכל חצי מהחיים שלי אני חי כאן, במדינת ישראל. אבל מבחינתי זה הערך של המדינה הזאת, שכל אזרח כאן יודע שהוא יקלע לצרה, ואנשים האלה, החטופים נקלעו לצרה, באשמת הממשלה שהפקירו אותם, ולכן זו החובה המוסרית שלנו לעשות הכל כדי להשיב אותם הביתה.
אתה איש רגשן. הבכתי אותך.
לא?
טוב. אתה איש רגשן. אני רואה מה אתה כותב גם ברשתות. כתבת בדצמבר, בחודשים האחרונים בכיתי כמו שאף פעם לא בכיתי מעולם. מילים שמידות באמת על נפש הרגישה. ואני יכול לומר לך שכמוך יש מאות אלפים שלא נפגעו ועדיין פותחים בחרדת הטלוויזיה לראות אם חס וחלילה יקרה עוד משהו. ומפה אני רוצה להעביר אותך לשאלה אחרת. אנחנו נמצאים כיום במצב שבו אנחנו לא יודעים מה יהיה אפילו בצפון. ובכוונה הזזתי אותך למקום אחר, שכרגע כמעט ולא מדברים עליו, או מדברים עליו, אבל לא בצורה ברורה, מה יהיה. עכשיו, החלטה שקיבל האום בצורה מאוד ברורה ונחושה, 1701, שאומר, החיזבאללה חייב להיות מעבר לליטני, ומפורק מנשקו. אתה רואה את זה קורה? כי בלי זה איך יחזרו התושבים לצפון?
אני אגב לא מעט מדבר על זה גם בכנסת, והייתי בצפון כמה וכמה פעמים, הייתי עם לפיד לפני 10 ימים לדעתי או שבועיים, נפגשתי עם ראשי הרשויות של קו העימות, וזה לא פעם ראשונה שהייתי בצפון, גם נפגשתי עם המפונים, אני מכיר את הסיטואציה היטב. אני לא בטוח שאם ללא פתרון משמעותי, התושבים, האזרחים לא יגזרו.
מה זה משמעותי? זאת השאלה.
משמעותי, כמובן אנחנו...
מלחמה?
כמובן אנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי. פתרון דיפלומטי, ויש עכשיו את השליח כאן שמנסה, עמוס אוקשטיין, שמנסה להגיע לפתרון כזה. ראיתי גם הפרסום לפני כמה ימים, שיכול להיות שתוך כמה שבועות יכריזו על משהו, כמובן. אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה יהיה...
יחזירו את החיזבאללה מעבר לליטני?
קודם כל, עכשיו המצב הוא עזוי, כן? אנחנו יצרנו רצועת ביטחון בשטח שלנו.
בתוך ישראל.
בשטח שלנו.
נכון.
אנחנו חייבים, שוב, אני ואני חושב שכולנו מעדיפים פתרון דיפלומטי, כי אנחנו מבינים את המחיר שהעורף הישראלי עלול לספוק. אנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי שיבטיח את הנסיגה של חיזבולה לביתם ל-1701. ואם לא, ואני לא יודע מתי זה יקרה.
שמתי לב שלא אמרת להתפרק בנשקו.
כי אני לא חושב שזה מציאותי. זה כמו שאתה יודע, עכשיו שואלים אותי האם אני בעד מדינה פלסטינאית או נגד מדינה פלסטינאית. מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? אני יכול להיות בעד או נגד, אבל אין שום התכנות שזה יקרה בשנים הקרובות, ולכן לא צריך לדבר על זה. גם לא צריך לדבר שהחיזבאללה לא יתפרק מנשקו, בסדר? אבל אפשר למצוא פתרון אחר. אפשר למצוא פתרון אחר שהוא לא צבאי, ואם לא, אז יש אנשים יותר חכמים ממני שילכו לפתרון צבאי, ואם לא תהיה ברירה, אז נעשה את זה.
אתה מבין מה המשמעות?
כן, אני מבין מה המשמעות, ולכן אני מעדיף פתרון דיפלומטי.
אנחנו נמצאים כרגע במערכה מאוד קשה. המערכה כרגע היא לא רק המערכה המלחמתית, אלא מלחמת ההיוודאות. עכשיו נמצאים היום הרבה מאוד אנשים שהם לא יודעים מה יהיה מחר. אין להם עבודה. שמעתי מחברת כנסת שראיינתי אותה, שלאנשים אין כסף לאכול. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, יש לכם איזשהו פתרון? אתם אמנם אופוזיציה, אבל איזשהו חוק שיעזור יותר לאותם אלה שאין להם אפילו כסף להתחיל את החודש?
אני חושב שהמענקים שניתנו עד עכשיו למפונים הם לא מספקים. אני כן חושב שמנהלת התקומה שקמה ברשות משה אדרי היא עושה עבודה טובה, ואני אומר את זה כמרכז האופוזיציה בוועדת הכספים.
היה לך קשה להגיד את זה?
לא, דווקא
אני צוחק.
כן, במקרה הזה לא, כי הם עושים עבודה טובה, לא מושלם, אבל גם התנאים לא מושלמים. אני כן חושב שהממשלה בשלב הזה, ודאי, קצת שוכחת מהצרכים של המפונים, והשאלה של הכסף פה היא לא רלוונטית. פשוט יש את הכסף הזה ואפשר למצוא אותו, וצריך לחבק את האנשים האלה, וזה מצבים שונים, כן, צריך לגשת באופן פרטני, כי מצב של כפר עזה שהם עדיין בשפעים, זה משהו אחד, ומצב של ניר עוז שעברו לקריית גת זה משהו אחר. אבל אני חושב שהיום הממשלה קצת השאיר את זה מאחור, וחבל, וחייבת.
אתה נפגש עם החטופים, אמרת לי קודם, אני יודע את זה, אני שואל אותך, מה אתה שומע מעבר למה שמתפרסם בתקשורת?
זה יותר קשה. כל יום זה יותר קשה. אני אגב, אני נפגש גם כי חשוב להיפגש ולחבק ולתמוך, וגם כי אני יזמתי ומוביל בכנסת את כל הנושא של מיצוי הזכויות המשפטיות.
זה בדיוק את השאלה הבאה שלי.
גם של החטופים וגם של המשפחות. אז אני עמוק. עמוק בתוך
יש זה. סדרה של דיונים עכשיו שאתה מוביל.
כן, כן, כן. גם מבחינת הכספים שהחטופים או המשפחות שלהם אמורים לקבל, זה התחיל מהדיונים של אובדן כושר עבודה, כן ולא, ואז זה בעצם עבר עכשיו למסגרת החלטת הממשלה, שהם יקבלו סוג של שכר או תגמול לפי המנגנון.
איך זה מתקדם?
זה מתקדם, יש כבר החלטת ממשלה והליך שיושר.
אז אתה רואה, אפילו באופוזיציה אתם באיזשהו מקום צריכים לעשות דברים.
הליך שיושר התקציב, אז זה גם ינתן.
הוא עבר אתמול בקריאה ראשונה.
כן, ומעבר לזה יש גם את הנושא של תמיכה במשפחות, ולא רק במעגל הראשון, כי לפעמים זה לא מעגל ראשון, זה מעגל שני ושלישי, כי המעגל הראשון לא מתפקד לצערי מסיבות כאלה
ואחרות. אבל תגיד רגע, אתמול ראיתי באמת שעבר בקריאה ראשונה חוק התקציב, הוא עבר ברוב די גדול.
הוא עבר ברוב הצפוי.
כן, אבל אתם לא התאמצתם יותר מדי, זאת אומרת שהתקציב כנראה לא כל כך רע.
אז זה לא נכון, אני ראיתי את הדיווחים בתקשורת, זה פשוט לא נכון מדוע.
אבל זה מה שאמרתי, זה מה ש...
לא, זה לא נכון.
לא, אני אומר, זה מה שאמרתי, זה מה שנאמר בתקשורת.
נכון, כן.
למה זה לא נכון?
ולמה זה לא נכון? כי אני במקרה עשיתי חישוב, כן, הרי מדובר בקריאה ראשונה, היו שלושה חוקים, זה דיון אישי, כל אחד מחברי אופוזיציה יכול לדבר 3 דקות. אז חלק היו חולים וחלק וחלק היו במשלחת עם אמיר אוחנה בחול, ודיברו כמה חברי הקואליציה. בסופו של דבר, לפי החישוב המקסימלי, היינו יכולים למשוך את זה כשש וחצי שעות, אוקיי? שש וחצי שעות על שלושה חוקים במקסימום, וזה התחיל בארבע וחצי והסתיים ב-11. אז זה בדיוק מה שיכולנו לעשות, וזה מה שעשינו.
טוב, שמעתי את שר האוצר סמוטריץ', שהוא מדבר על ממשל צבאי בעזה. אתה יכול להסביר לי מה זה ממשל צבאי בעזה? מה זה אומר?
קודם כל צריך לשאול אותו, הוא באמת השיח הדמגוגי שהוא מוביל.
למה דמגוגי? הרי ישראל אומרת, אני אשלוט כאן מבחינה ביטחונית, אז מה זה סותר?
בוודאי שזה סותר, כי אנחנו כן צריכים לשלוט, ודאי בשנים הקרובות, מבחינה ביטחונית על רצועת עזה, אבל אין לנו שום כוונה, לפחות לי ולנו, ואני חושב שגם לליכוד וגם לראש הממשלה, לפנות אשפה, כן, ולטפל בבריאות.
ואתה אומר, ממשל צבאי, הוא צריך לפנות אשפה ולספק את הצרכים ההומניטריים, ביוב ומים.
בסוף בצלאל סמוטריץ' הוא גם, מעבר לזה שהוא הוגה דעות, כן, הוא גם שר אוצר. אז הוא צריך לדעת שזה יעלה, לפי הערכה שמרנית, לפחות 50-70 מיליארד שקל בשנה, כל הדבר הזה. מאיפה ייקח את הכסף הזה? קודם כל אין לנו את הכסף הזה, ומעבר לזה, זה פשוט לא נכון. פשוט לא נכון שאנחנו נעשה את זה. אגב, היינו הראשונים.
טוב, אז מי יעשה? אתה מדבר דברים של טעם, אבל אני שואל, מי יעשה את זה?
אז אני מגיע לזה, אגב, אנחנו היינו הראשונים ששמנו את המתווה שלנו, לפיד שם את זה על השולחן, אחר כך גלנט בעצם בעקיפין הוא תמך בו. יש, לפחות לפני מלחמה, היו 26,000 פקידים ברצועת עזה שקיבלו שכר מהרשות הפלסטינית שהם לא קשורים לחמאס. אז קודם כל יש להם את הקישורים.
יש כאלה דברים?
כן, וזה גם הערכה של מערכת הביטחון. אז לא כנראה כל 26 נשארו בחיים, אבל אפשר להשתמש בהם. ואם מדינות ערב המתונות כמו סעודיה ומצרים ואמירויות להקים אצלנו מה קורה
שלטון טכנוקרטי
אצלנו מה קורה ברגע שאומרים רשות פלסטינאית אז כולם נכנסים לפאניקה אז לא צריך להיכנס לפאניקה כי אם לעשות את זה נכון ואם לעשות רפורמה מקיפה בתמיכה של כל הצדדים הרלוונטיים אז אפשר להקים אדמיניסטרציה אזרחית שתטפל בזה
עוד פעם?
אפשר להקים שלטון אזרחי שיטפל בצרכים האזרחיים של אוכלוסייה.
ואני שמעתי גם את האופוזיציה, גם את הקואליציה, שמדברים, הכל כן, חוץ מהרשות הפלסטינית. למה? כי הרשות הפלסטינית היא, איך אני אגיד לך את זה? היא חסרת כוח.
כי זה גם... הרי,
תראה, מי שלט ברצועת עזה? הרשות הפלסטינית. מה קרה בעזה? כולם יודעים. באו החמאס, גירשו אותם לכל הרוחות, והשתלטו על העיר, עשו אותה כאילו מדינה במרכאות. זה מה שקרה. אז אתה תיתן עכשיו את הזכות לשלוט ברצועת עזה לרשות, ואז יקום החמאס, ומה ההמשך? אותו דבר?
הרי מה קורה היום? נניח עם הסיוע ההומניטרי, כן? הוא נכנס ואז החמאס משתלט, ומחלק.
נו,
אז בסוף הריבון האזרחי היום, אחרי שכבשנו חלקים רחבים מאוד ברצועת, אז מי נשאר הריבון האזרחי? חמאס? כי לא, יצרנו משהו אחר. אז קודם כל צריך ליצור משהו
לא,
אחר.
לא, השארנו את מה שהיה קודם.
בדיוק.
בצורה מסוימת.
אז כן, אז אנחנו לא מצליחים לתרגם, ואני אמרתי זה בהתחלה, לא מצליחים לתרגם את ההישגים הצבאיים, להישג מדיני, אזרחי, ליצור שם, הרי מה אמרנו מלכתחילה, שאנחנו רוצים למוטט, כן, אני גם, אצלנו זה הכל מוחלט למוטט וזה, אז אנחנו רוצים למוטט את הכוח הצבאי של חמאס, כן, ואת הכוח האזרחי, אז בצבאי אנחנו מצליחים, ובאזרחי אנחנו לא עושים כלום, כי ראש ממשלה לא מוכן לדון על היום שאחרי, כי הוא כנראה מבין שביום שאחרי הקריירה הפוליטית שלו תיגמר. אז הוא לא דן ביום שאחרי, ובינתיים אנחנו מפסידים. אתה לא רצית שאני אגיד שאנחנו מפסידים, כן? אבל בנושא הזה, אחרי שאנחנו מצליחים צבאית, אזרחית, אנחנו מפסידים, כי אנחנו לא יוצרים משהו אחר. אז אנחנו כן צריכים ליצור משהו אחר. וזה לא אומר שאנחנו מוסרים עכשיו, כן, את רצועת עזה לאבו מאזן. לא מוסרים לאבו מאזן, כי גם אבו מאזן, ואמרת את זה בצדק, לא יכול לעשות את זה. אבל להקים שם שלטון, שוב, הוא לא יהיה ציוני, כן? אבל הוא יהיה נכון, ותחת השליטה הביטחונית שלנו, יטפל בצרכים האזרחים של אוכלוסייה. זה מה שאנחנו
צריכים לעשות. אתה יודע, אני נזכרתי שאחרי מלחמת העולם השנייה, הוקמה, כמה אם אתה רוצה, תוכנית לסיוע לאירופה שהייתה מדממת, אין כמעט מדינה שלא דיממה. תוכנית מרשל.
מרשל.
הייתה שנתיים אחרי המלחמה, אתה יודע?
כן.
אז מה, לאן אתה רץ? תוכנית מרשל הגיעה לכלל, בוא נגיד, ביצוע, שנתיים אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם.
קודם כל, זה אירוע בהיקף אחר לגמרי.
זה נכון, אירוע בהיקף אחר.
ולכן כנראה לקח יותר זמן. אבל כאן אפשר לעשות את זה. קודם כל, צריך לדון בזה, כן? צריך לדון לאן אנחנו הולכים. הרי אחד החסרונות שלנו, ושוב, אני חושב שנתניהו עושה את זה לא במקרה, כן? אין, הרי מה זה ניצחון מוחלט? זה סיסמה ריקה. זה סיסמה ריקה, כי יש צורך לפרוט אותה. אבל הממשלה בורחת מה... כי סמוטריץ' ובן גביר רוצים להישאר שם ולהקים מאחזים או התנחלויות גם חלקים מסוימים מהליכוד. וראש הממשלה לא עושה כלום. ובינתיים חמאס מחזיק מעמד.
תגיד, למה אתם לא מצטרפים לממשלה? אתם זה לפיד.
כן, נכון. היינו הראשונים להציע.
כן, אבל עם תנאים שאי אפשר לקבל אותם.
אני חושב שקודם כל היו לנו בעצם, החלטה הייתה לא פשוטה. וידענו שנשלם מחיר.
זו החלטה שדעתם, ידעתם מה תהיה התשובה.
כי זה בניגוד לנרטיב הציבורי שדיבר...
רק לא ביבי.
לא, אחדות. הרי ידענו שאנחנו...
אחדות בלי רק לא ביבי זה דבר והיפוכו, לא?
לא דיברנו רק לא ביבי. אמרנו שאנחנו...
אמרתם, מה זה לא אמרתם?
אמרנו שאנחנו נצטרף לממשלה, לממשלת נתניהו.
לתקופה קצרה של כמה חודשים, רק לתקופת המלחמה.
נכון, בלי בן גביר וסמוטריץ'.
נו, אז...
כי אנחנו סבורים ששתי מפלגות האלה היום, מפריעות למאמץ המלחמתי.
כן, אבל אתה יודע מה קורה? כשאתה מציב את התנאי, בלי סמוטריץ' ובלי בן גביר, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר ככה, ואתם הוספתם עוד סייפה, אמרתם, לתקופת המלחמה. זאת אומרת, אתם
אגב,
קוצבים...
אגב, גם בני גנץ אמר את זה לתקופת המלחמה.
בני גנץ אמר, כן. אני שואל אותך, לא את בני גנץ. אבל מה אתם אומרים בעצם? אתם קוצבים את זמנה של הממשלה ל-4, 5 חודשים. זה מה שאתם עושים בעצם. ואז אם אין את שני הרגליים של בן גביר וסמוטריץ', אתם בעצם אומרים, אנחנו בעצם מביאים את זה לתאריך של בחירות. ולזה כנראה שראש הממשלה לא הסכים.
ראשית זה מה שצריך להיות, כי אחרי 7 באוקטובר אנחנו צריכים להחזיר את המנדט לציבור.
כן, בסדר, אני לא אמרתי מה צריך או לא צריך. אני רק מציב את התשובה שלכם, כי התשובה שלכם בעצם היא תשובה של אני נותן לכם רק את סיום המלחמה, וגם השאלה פה גם מה זה סיום המלחמה, אתה יודע.
אנחנו סברנו בצדק שהקונסטרוקציה הזאת של שני קבינטים לא יכולה לעבוד, ואנחנו רואים את זה מדוע, זה לא עובד. גם לצורך עניין המחנה המלאכתי נכנסו, ואין להם שום השפעה בתחום החברתי-כלכלי, יושבת לידי בוועדת כספים, חברת הכנסת מהמחנה המלאכתי, ונגד כמו אופוזיציה, אז זה ייצור כולה, ייצור כליים מאוד מאוד מוזר. ואנחנו באמת חושבים שאין מקום, לא לבן גביר ולא לסמוטריץ', בממשלת האחדות. אתה יודע מה? ויש עוד משהו. לא במקרה אמרנו שאנחנו רוצים ממשלה צרה, מקצועית ומתפקדת, כי אם שנינו היינו במגזר עסקי, וכשהחברה שלך במשבר, ואני לא משווה חלילה, כן? אבל כשהחברה שלך במשבר, אתה לא מכניס עכשיו את כל העובדים
לדירקטוריון,
נכון? אתה מקים מנגנון שיכול לתפקד בעת המשבר.
נכון. תגיד, אנחנו כבר ממש עוד מעט מסיימים, אני רוצה אבל לשאול אותך, למה אתם לא מגישים הצעת חוק כנגד כל אותם ספקי מזון שעכשיו העלו את המחירים בין 10% ל-25%. ואם תיקח את זה מלפני 3 שנים, זה עלה ב-200%. למה אתם לא מגישים הצעת חוק?
אני לא חושב שזו הדרך להיאבק ביוקר המחיה.
מה הדרך? לא ביוקר המחיה.
ראשית, היו חברי כנסת שהגישו הצעה כזאת.
מה זה יוקר המחיה? זה כתוצאה מעליית מחירים מטורפת. תגיד, אנחנו מעזים לעלות בדעתנו שבאירופה מישהו יעלה את המחיר ב-25%? תגיד, אין מלחמה, אבל זה כבר עלה פעם שלישית, רביעית, עשירית, לא יודע.
אתה יודע, היה לנו דיון בוועדת כספים לפני כמה ימים בנושא הזה של יוקר המחיה. וכולם דיברו נגד היבואנים והספקים.
אני לא מדבר נגד היבואנים והספקים, אני מדבר על זה.
ואני שמעתי, ואני שמעתי ש...
אנשים רוצים להרוויח.
ואני שמעתי ששר האוצר צעק, אני אעשה פה ושם, עכשיו בסוף, כן. האחריות היא לא על יבואנים וספקים, הם צריכים להרוויח כסף, וזה לגיטימי.
אני מסכים שזה לא חוק עליהם, אבל...
הבעיה שהממשלה לא עושה שום דבר.
מה צריך לעשות? אתה, אדוני, מבין גדול בכספים.
אז פרסמתי מה צריך לעשות. אני פרסמתי את הצעדים שלי. קודם כל...
לא כולם קראו.
אוקיי. את צריך להחזיר את סימון המוצרים. את צריך לחייב מונופולים בשוק המזון, שחברות פרטיות כמו אוסם או תנובה, לפרסם דוחות כספיים לציבור. וצריך להגביל את היכולת של מונופולים.
חלק, אבל סליחה רגע. כן. חלק מהחברות האלה הם חברות ציבוריות, נכון, ודוחות מתפרסמים.
נכון, אבל אני מדבר על חברות פרטיות, והממשלה כרגע חוסמת את ההצעה שלי שהגשתי. אפשר להגביל את היכולת של מונופולים להשתלט על מדפים, ואפשר לפרק את המונופולים, כמו דיפלומט או שסטוביץ', להגביל את היכולת שלהם להווה מספר מוצרים מתחומים שונים. אפשר לעשות, להיאבק ביוקר המחיה, אבל צריך לעשות את זה כל יום. יש לדעתי אפילו קבינט כלכלי חברתי או למאבק ביוקר המחיה, לדעתי הוא התכנס פעם אחת וקבעו שהם התכנסו בעוד חודש. זה בעצם את כל מה שהם עשו בתחום המאבק ביוקר המחיה. צריך פה ממשלה מתפקדת, וכשמדברים על ניצחון, אז ניצחון זה גם בחזית וגם בור, וכשאנחנו אומרים שהממשלה הזאת צריכה ללכת הבית, אז... זאת אחת הסיבות.
מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.